הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אורי כהן וקובי אלי. הפעם נרצה לפתוח את התוכנית שלנו בנושא התמודדות עם השיעמום, ובעיקר בתקופה הזו, תקופת הקורונה. שיעמום זוהי תקופה קשה, שממה. לא פעם קשה לאדם השיעמום בגלל שהוא לא יודע מה לעשות. כאשר לדוגמה הוא עובד, יש לו את המעביד שלו, יש את הציפיות ממנו בעבודה, ובכך הוא יודע מה הוא אמור לעשות, הוא יודע מה הוא עושה בבוקר, בצהריים, בערב, ופנאי הופך לתורח. כל אדם שהוא לא מספיק חכם, לא מספיק רוחני, לא מספיק יודע להתאמץ, לא מספיק יודע ליזום, לא מספיק יודע למלא את הזמן שלו, הוא מאוד נגרר, אין לו מה לעשות, הוא משתעמם. לכן הרבה אנשים שפורשים לגמלאות, הם משתעממים. קשה להם. אין להם סדר יום, הם לא יודעים מה לעשות, כי לא אומרים להם מה לעשות. ואז מחפשים כל מיני גירויים חיצוניים. עוד שיחת טלפון, עוד רכילות, עוד עיתון, עוד מאכל, עוד מוזיקה. אבל הנפש לא תמלא, הנפש לא מתמלא מאותם דברים. וחוקרים האמינו, כשיגיע הטלפון החכם לעולם, השיעמום יחלוף, כי באמצעותו יכול האדם למצוא לעצמו תמיד משהו לעשות, להיכן להתחבר, מה לקרוא, במה להתעניין. אבל זה כמובן רחוק, רחוק מאוד מהאמת. מה שחשבו אנשים שאולי זה ירפא את השיעמום, זה חשף את האנשים ליותר ויותר שיעמום. כי האדם ירפא את השיעמום בעזרת היוזמה שלו, בעזרת העשייה שלו, בעזרת המידות שלו, בעזרת התכונות שלו. והאדם מלא בשיעמום גם אם יש לו את סוג הטלפון הנייד הטוב ביותר. וגם האדם שלא מפסיק להשתמש, באיזשהו שלב מסוים יש תחושה של מיצוי, תחושה של החמצה, תחושה שדי נמאס, רגשות אשמה ורשעים מלאים חרטות. כי הנפש לא תמלא, הנפש לא תתמלא מאותה עשייה שהיא לא מתאימה לאיכות, לפוטנציאל של נפש האדם. ואז האדם הוא משועמם, מה הוא מחפש? עוד כתבה. הוא מחפש עוד משהו לקרוא, עוד משהו לשמוע. המערכת שלו מעוותת. זה בבחינת צמאון שאין בו מים. צמאון שאין מים יכול להרוות אותו, כי זה לא מתאים לנפש האדם להיות שטחי. נפש האדם בנויה לעמקות. השטחיות היא לא נותנת מענה אמיתי לנפש האדם. לכן רשעים מלאים חרטות. אין להם עומק בחיים. בפרק דרבי אליעזר כתוב שלעתי לבוא והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. וכתוב שזאת תהיה כללה. שואל הרב קהנמן, למה זאת תהיה כללה? התשובה היא, כי גם אחרי שירצו לשמוע את דבר השם עדיין יהיו רעבים. מדוע? מכיוון שלומדים אבל בשטחיות, אז תמיד נשארים רעבים. כך להבדיל, גם בני אדם שנמצאים בעולם של הנאות, או טלפונים ניידים, או כל מדיה מתקדמת, מתעסקים פעם אחר פעם, ועם הזמן האדם מוצא את עצמו, רודף אחרי עוד הנאה, עוד תחושה, עד שנמאס לו, הוא מחפש משהו חדש, אבל הוא כל כך התרגל לעולם שטחי, וההרגלים כובשים את מערכת החשיבה העמוקה, ושוב חוזר חלילה. עוד נקודה, אנשים שנמצאים הרבה בטלפון הנייד שלהם, במחשבים, מתעסקים בעוד חידוש, עוד משהו חדש. החשיפה הזו מצמצמת מאוד את היכולת של היחיד לחוות שקט, חוסר שינוי, שלווה, התעסקות בנושא אחד, התרגזות בנושא אחד, העמקה בנושא אחד. ועד הרבה הפוך, הם מצליחים רק להזין את החוסר השקט הפנימי. ולכן השפה שנקרא להתעמק, להשקיע, ליזום, אדם לעמל יולד, זו שפה שנעשית זרה לאדם. הוא משתעמם בקלות רבה מאוד, מכיוון שהשפה שלו היא עוד ענה ועוד ענה, וזה נגמר מהר. ואז כאשר האדם נשאר עם עצמו, הוא משתעמם, לבד. הוא לא חושב מה אפשר לעשות, כי כל דבר נראה לו קשה מדי. כי אם הוא יעשה, ייזום פעילות זו אחרת, ישקיע. זה נראה לו יותר מדי קשה, לא מתגמל, הוא לא רגיל לשפה הזו. ולכן הוא נשאר בשפה מאוד מצומצמת של הנאות שטחיות, ולכן הוא בהרבה מדי מקרים פוגש את ההרגשה של שיעמום. לשיעמום יש מטרה. כמו שאומר הרב דסלר מכתב מאליהו, דברים דומים מופיעים בקובץ החזון איש. הרגשות הם כמו היינו אומרים באים לאותת לאדם. לך אמר ליבי. מסביע הרב דסלר, הלב של האדם בא לאותת לאדם. משהו לא מתנהל כראוי, אם יש לאדם רגש של אשמה, זה כי הוא סוטה מעולם הערכים שלו. אם לאדם יש חרטה, זה כי הוא לא פעל לפי המטרות שלו. אם לא היה לו את הרגש הזה, הוא היה אדיש לאי הצלחה, להתנהלות לא ערכית. אדרבה, הרגש השלילי כמו מנער את האדם מזעזע אותו, שיחזור למסלול הנכון והבריא. ככה שיעמום. מטרתו שאדם ירגיש רע, שממה, מה שידחוף אותו להתפתח, לחקור, לגלות, לחפש עיסוק משמעותי, לא להישאר תקוע במקום, להתגבר על הפחדים. ובהיבט מסוים, כמו שלדוגמה, פחד במידה מתונה, הוא רגש שחיוני להישרדות של האדם. אם האדם רואה משהו שמאיים עליו, תתעורר אצלו בהלה, הוא רואה רכב שנוסע במהירות על הכביש והוא רוצה את הכביש, הבעלה תעזור לו להינצל ממקום הסכנה. הפחד מניע לפעולה או מונע את האדם מסכנה. ובהיבט דומה אפשר לומר על השיעמום, הוא מטריע ומעוטט לאדם. האדם, אתה לא מממש את עצמך בחיים, אתה לא מתפתח, אתה לא עוסק במשהו משמעותי. לכן האדם בורח מהשיעמום בעזרת כל מיני הסחות דעת, ובכך הוא מקבע את השיעמום, כי השיעמום הפתרון שלו יבוא על ידי שהאדם יתמסר לעשייה ערכית חשובה, בעלת ערך שדורשת מאמץ. אבל הוא בורח לכל מיני גורמים שמסיחים את הדעת. וכמו האדם משתיק את הפעמון האזערה שמטריע בפני השממה, חיים של ריקנות. האדם משתיק את האזעקה, האזעקה שאומרת, תעשה משהו, תפעל, תשתנה, תיזום, תעשה משהו חדש. איתך, עם האישיות שלך, לא עם עוד הנאה, אלא עם הנפש, אדם לעמל יולד. השיעמום הוא איתות לכך של האדם. אין מספיק מטרות מעניינות, מאתגרות שדוחפות אותו או שואבות אותו להגיע לשיאים שהוא בכלל לא האמין שהוא יכול להגיע אליהם. הוא בכלל לא בשפה הזו. הוא יותר חי בצורה אוטומטית, בלי שום תכלית, ולכן הוא בסך הכל חי ליד החיים, עובר את שגרת החיים, וזה לרוב יותר משעמם מאשר מעניין. דווקא כשאדם מייצר לעצמו מטרות, מתח חיובי, שמסמל את הפער בין מישהו אדם כעת המצוי לבין הרצוי שלו הוא רוצה להגיע. כך הוא מייצר לעצמו שאיפה לגדלות, מוטיבציה להתקדם, להתקיים, לפעול, לעשות, לצמוח. אהבת המאמץ היא רפואה לשיעמום. ואם לא אוהבים את המאמץ בהתחלה, עושים בכל אופן. עם הזמן יתעורר הטבע האוהב שבאדם את המאמץ. זה טבע באדם לאהוב מאמץ, כמו ילד קטן שהוא נולד, תינוק, ילד קטן שמתאמץ, מחפש איך אפשר להכיר את העולם, איך אפשר לעשות, לפעול, ליזום. ילדים קטנים ועוד יותר תינוקות הם לעולם לא בדיכאון, תמיד שמחים, תמיד שואפים, תמיד מנסים. כל רגע שאפשר להיות ער, הם סקרנים, הם חוקרים, הם בודקים, בודקים את החיים ונהנים מהתהליך. ומאידך, אדם שהוא סובל מעודף שיעמום, הוא לא פעם סובל גם ממגוון רחב של התנהגויות מזיקות. לעצמו, לא פעם גם לאחרים. נקודה נוספת. כיום בני אדם סובלים מעומס של מידע. הרבה דברים רואים, הרבה דברים שומעים. אפילו אדם יוצא לרחוב. רעש, עמודי חשמל, כבלים, מנועי רכב, כלי רכב, אוטובוסים, שלטי חוצות, פרסומים, ילדים, אנשים, כל כך הרבה דברים. עומס המידע הזה לא מאפשר לאדם להתרכז במשמעות שבה הוא רוצה להתמקד ובכיוון הזה הוא רוצה להתפתח. נקודה נוספת, התרבות, החברה מקדשת, יצרנות, עשייה, חידוש, ולכן לכאורה השיעמום הוא מקוטלה כדבר שלילי. חוסר שקט, תסכול, עצבנות, ולא פעם גם הורים מרגישים שזוהי החובה שלהם. לדאוג שלילד לעולם לא יהיה משעמם, וזה גוזל את הזמן של ההורים. לא צריך להיבהל משיעמום, זה בסדר שמדי פעם ילד משועמם או גם מבוגר משועמם. אין צורך לדגול בזה כדרך בחיים, אבל כן כתחנה. האדם מצא תחום אחד בחיים, הוא עדיין לא מנסה משהו חדש, בינתיים הוא סובל קצת משעמום. זה בסדר, זו המקפצה לחפש דברים חדשים. שעמום הוא לא טוב כדרך חיים, אבל מדי פעם הוא זה שיכול לעזור לאדם. לעצור, לנשום אוויר, להרפות ולחפש מה הדבר הבא, מה האתגר הבא, מה השיא הבא, מה היעד הבא שאותו רוצה לכבוש. אמנם שעמום זו חוויה לא נעימה, אבל לא כל חוויה לא נעימה היא בהכרח שלילית בצורה מוחלטת. לא פעם יש בה אי נעימות, אבל אי הנעימות שבה היא המטרה. כי רק כאשר הוא מרגיש את אי הנעימות, זה מציק לו, וכשמציק לאדם, אז הוא פועל, אז הוא עושה, אז הוא רוצה לברוח מההרגשה הזו. זה מה שידחוף את האדם לחשבון נפש, לחפש מערכת חשיבה חדשה שתעזור לו לחפש כיוונים חדשים. אתגרים שבעבר הוא לא האמין שיכול לממש אותם, אבל כיום בגלל השעמום אין לו ברירה, הוא לא רוצה להרגיש טוב, אז הוא יברח אל האתגרים החדשים. נצא להפסקה, ועזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה. תורמים לחולים וזוכים לברכת הרב קניבסקי. התורם לחולים מידה כנגד מידה. לא יהיו בעזרת השם חולים בביתו. חייגו עכשיו לקופת העיר והעבירו תרומתכם עבור קרן והסירותי. 1-800-39-47-47.
שלום, כאן חיים אהרונוב, סמנכ"ל לויס, מכירת רכב. רכב כבר מזמן אינו מותרות. יש לנו מגוון ענקי של כלי רכב, בעלי נתונים מדהימים. גלגלנו את החיסכון בעלויות להנחה מטורפת על הרכב. הנחה שלא תחזור.
לויס מכירת רכב, כוכבית 5326. כפוף לתקנון.
אתם הולכים ברחוב והעיניים שלכם מטיילות לשילוט חוצות? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטיב ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
החולצה שלך אהבה את המתכון של אחריימה?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
כללית איתכם גם מהבית עם כל השירותים הדיגיטליים. רופא אונליין, בקשות אונליין מהמרפאה או מהרופא, וייעוץ טלפוני עם הרופא האישי בלי צורך לצאת למרפאה. לפרטים כוכבית 2700. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
אתם או ילדיכם סובלים מחרדות או דיכאון עקב המצב? בראשון הקרוב תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center ותשיב לשאלות המאזינים בנושא התמודדות עם חרדות, דיכאון ועוד. יום ראשון הקרוב ב-10 בבוקר, כאן בקול חי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב. חזרנו אליכם ונרצה להתייחס למספר שאלות שקיבלנו. שאלה ראשונה, איך לסיים ויכוח? התשובה היא, איך לסיים ויכוח, היא תתחיל שאנחנו מסיים את הוויכוח עוד בראש שלנו. מה הכוונה? הנה מצינו הפרשה שלנו, ספר בראשית, פרשת בראשית, ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. לא כתוב מה קין אמר להבל, כתוב ויאמר קין אל הבל אחיו. מה הוא אמר לו? לא כתוב. כתוב ויהי ביותם בשדה, ואז כתוב שהוא הרג אותו. אמנם המדרש אומר שקין אמר להבל, הקרקעות שלי, ולכן הבל פרח באוויר. אז אמר לו הבל, אז המטלטלין שלי, אז אתה תתפשט מהבגדים שלך. או שהם התווכחו ביניהם, איכן ייבנה בית המקדש, בחלקו של זה או בחלקו של זה. ואז הם מתווכחים ביניהם, ויאמר קין אל הבל אחיו. מה יש שם? יש שם ויאמר. ויאמר, בתורה שבכתב לא כתוב, מה הוא אמר? רק ויאמר. בתורה שבעל פה כן, בתורה שבכתב לא, למה? כי לפני כן מה כתוב? כתוב שוייחר לקין, ויפלו פניו. למה ויחר לקין? כי הקורבן לא יתקבל, ויפלו פניו. ברגע שאדם צובר כעס, תסכול, ויחר, ויפלו פניו, אל תדבר, אל שלא יהיה ויומר. כי אם יהיה ויומר, לא משנה מה תאמר, לא צריך לכתוב מה, מה אמר. היות שזה ויחר לקין מאוד, ויפלו פניו, מהמקום הזה לא מדברים. אם מדברים, אז יש תסכול ויש אכזבה. ויש רגזנות, ואז המקום הזה מתווכחים, וזה מגיע למקומות לא בריאים. ראשית יש לעצור את הוויכוח עוד בראש, לנשום אוויר, להירגע, ואז מהמקום הזה להגיע לשיח. ואז הויומר תהיה לו משמעות. שלום, ערב טוב.
טוב.
ערב טוב.
כן, רציתי לשאול, שמעתי שדיברת על, בעצם מקום
שאתה
הבנתי זה בעצם דפוס פעולה של התמכרות, השאלה איך באמת נגמלים מזה. כאילו, הסברת איך, למה עובדת ההתמכרות, אבל איך יוצאים מזה? כאילו, אחד שמתמכר לנייס לדוגמה, או לאכילת מתוק, או...
כן. קודם כל, כשאנחנו אומרים שאנחנו רוצים להיגמל מדבר מסוים, זה מורכב משניים. זה מורכב מסור מרע ועשה טוב. הסור מרע הוא היכרות, מודעות, לדעת, כן. אני עכשיו נמצא בתוך מערכת שבה אני חלש, ואני בקלות יכול להתמכר, או בקלות חוזר להתמכרות, ולמה חשוב לדעת שהאדם הוא חלש? ההכנעה הזו היא מהותית, היא חשובה. כי אחת הבעיות של אנשים שסובלים מהתמכרות, זה שהם אומרים לעצמם, מגיע שלב שבו הם מרגישים ומשכנעים את עצמם, או משוכנעים, שזהו. זה מאחוריהם. הם לא עוד יפלו פעם נוספת, לא עם טלפון ולא עם נייס ולא עם שום דבר אחר. זהו, זה מאחוריהם. הם מרגישים חזקים, הם מרגישים בעלי עוצמה. הם כבר 3 שעות בלי זה, או יומיים בלי זה. זה לא עובר. ברגע שאדם ידע שהדברים האלה לא עוברים, בכל אופן לא בדווח הקצר, ושלא יצפה שזה יעבור, אז הוא יהיה מודע. כמה הוא רגיש, וכמה זה מסוכן, וכמה היצר מצליח להטעות את האדם ולשכנע אותו שזה מאחוריו. אצל אדם כזה, המודעות לכך שאל תאמין בעצמך עד יום מותך, וגם במלאכיו ישים תוהלה, כלומר גם המלאכים יש חיסרון, ברגע שאדם מודע לזה, אז יש סיכוי שראשית האדם יוכל להגיע למקום טוב ולהתרחק קודם כל. לא לשכוח שלעולם לא יוצאים מזה, או לפחות פרק זמן ארוך לא יוצאים מזה. אז המודעות הזו היא חשובה, לא כדי להכניע את האדם, אלא כדי לחזק אותו בתחום שבו הוא יכול להצליח, זה להתרחק מהמקום שבו הוא נופל בו. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, זה להתרכז במטרות, בשאיפות. אדם שמתרכז בנייס או בכל מיני דברים כאלה שטחיים יחסית, הם דברים שמרגילים את הנפש לשטחיות. ולאדם אין מטרות ארוכות דווח, אין מטרות מבחינה חברתית, מבחינת לימוד, מבחינת משפחה, אין מטרות יותר מדי, פעם אחר פעם, כמו שאומרים רבותינו, דברי תורה צריכים חיזוק כל יום, כל יום יהיו ביניך כחדשים, כל יום צריך האדם להתעורר עם מוטיבציה מחודשת, זו עבודה, אין אפשרות לברוח מזה, ואדם הבורח מזה הוא פשוט נענש, לא נענש עונש, עכשיו מדברים על עונש רוחני, לא מדברים על זה, עונש נפשי, אנושי, הוא מעצמו סובל. מייסרת אותו הרעה שלו, תייסרך רעתך, ככה אדם סובל. ככל שאדם יותר מתמקד במטרות, בשאיפות, פעם אחר פעם מסדר לעצמו, איך הבוקר שלי הולך לראות? זהו, עכשיו איך הצהריים הולך לראות? מה אני עושה בשעתיים הקרובות? מה אני עושה ב4 שעות הקרובות? להתרכז, האם זה מטרות שאכן יביאו אותי בסוף לסיפוק, לתחושה טובה, להרגשה שהשתלם לי היום הזה שעברתי. ככל שמערכת החשיבה של האדם היא יותר מוקדת בעשו מרע שדיברנו קודם ובעשה טוב הזה, אז יש סיכוי שהאדם יתחיל לעלות על מסלול בריא יותר. זה ייקח פרק זמן, בעיקר בהתחלה, כאשר הוא יתחיל לעשות את הדברים האלה, יהיה לו הרגשה של שיעמום ותסכול ומה עושים, כי בעצם הוא איבד שפה מסוימת עם החיים והעולם, והוא לקראת שפה חדשה עם החיים והעולם, לקראת שפה של משמעות, מטרות ושאיפות. והמעבר בין שפה לשפה, בין גישה לגישה, בין מימד למימד, הוא מבהיל קצת. זה כמו שלדוגמה, אדם מחל שנים אוכל לא בריא. הוא מפסיק לאכול אוכל לא בריא, כעת הוא מתחיל לאכול אוכל בריא. זה לא ברגע אחד עובד. יש כמה שבועות של כאב ראש, של עייפות, כל מיני סימפטומים כאלה של התנתקות מהישן והכנה לקראת ההתחברות לחדש.
והצבת יעדים למטרות זה לא דווקא הפוך, זה לא גורם יותר לכישלון, זה אכזבה כשזה לא מתמלא יעדים.
השאלה, בגדול, השאלה איך אנחנו מייצרים את השאיפות והיעדים. שאיפות ויעדים זה אחד מהדברים היותר מועילים לבריאות נפש האדם. ככל שלאדם יש יותר שאיפות, יותר מטרות, זה בריא יותר. שאלה היא כמובן, אם והיה ואדם הוא סובל מתורדנות, לדוגמה, יש לו שאיפה מסוימת וכשהוא לא מצליח, אז הוא יורה בעצמו, פוגע בעצמו, מעליב את עצמו, מבקר את עצמו פעם אחר פעם, פעם אחר פעם. התורדנות הרבה הזו, המחשבות הרבות האלה, הן הבעיה, לא השאיפה. כלומר, זה שהוא לא הצליח, זה משהו אחד, אבל זה שהוא מייסר את עצמו יותר מדי, זה כבר בעיה. או לדוגמה, שאדם ייצר עצמו שאיפות, אבל השאיפות הן בקצב מהיר מדי, יותר ממה שבאמת יכול להיות. יש פתגם יפה שאומר שגם הצלחה בין לילה דורשת 20 שנות עבודה לפני כן. הדרך הארוכה היא הדרך הקצרה ביותר. הסבלנות. כלומר, יש כמה וכמה אמצעים איך האדם יוכל לממש את המטרה שלו, או ידיעה מה המסלול הנכון. כשהדברים האלה הם אינם, אז האדם יתייש מהמטרה. אבל אין מה להתייש מהמטרה. יש להתייש מהדרך הלא נכונה והלא מדויקת. מטרה היא בריאה לאדם. מטרה ושאיפה היא חלק עם מהות האדם, שזה האדם. איזו חכם הרואה את הנולד, לייצר עתיד חדש, לא לחיות את ההווה, לחיות את העתיד שיכול להיות, זו אמונה. לייצר מקום חדש, לייצר זווית ראייה חדשה, לייצר עולם חדש, לייצר, ליצור, לעשות, כל זה דורש מאדם שאיפה. לייצר את הגשר בין ההווה לבין העתיד. זה האדם יעשה את זה בכוח הבחירה שלו.
תודה.
כל טוב. שלום, ערב טוב.
ערב טוב מבורך לרב, לצוות הרדיו, לכל המאזינים, תודה על השידור הנפלא.
ברוך תהיה.
מאזינים כל שבוע. אני אחד מתלמידיו של הרב לשעבר. אני אסכם בהנחיית הורים, אז כן. אני שמעת מה שהרב אמר מקודם.
כן.
בעניין של כשמבעבע משהו בפנים ומרגישים איזשהו כעס, זה לא לומר שום דבר, כי כל מה שנאמר יהיה לבר או תחת פנימית.
נכון.
וכמעט ולא ימלט שתצא איזושהי מילה או בתוכן או בטון של המילים או בנימה גם כן אחד מהדברים, ובסוף אנחנו נחזור בנו מעצמנו לפעמים, רוב הפעמים נחזור בנו מעצמנו ונראה שבעצם ירינו לעצמנו ברגל ונרצה להחזיר את המילים וזה לא כל כך יתאפשר.
נכון.
אני חושב, הייתי לרשות הרב רב מוסיף שגם כן לעשות צעדים בזמנים כאלה זה לא כדאי, אם זה לפטר עובד, אם זה לפטר את עצמנו, אם זה לפרק בית, אם זה לפרק שותפות, אם זה לעשות, ללכת באמצע עבודה, באמצע היום לעזוב את הכל, או כל דבר שהוא שוצא דרסטי, ונראה לנו שהוא שכלי, זה נראה לנו ממש, זה הצד הכי מתבקש, ועכשיו יהיה הכי טוב. אולי לרגשות שלנו זה באמת יהיה כרגע טוב.
נכון.
אבל אם המחיר יהיה גדול יותר, אז זה לא שווה, כי אף אחד לא קונה כיכר לחם ב-100 שקל.
נכון, נכון, יפה מאוד. באמת בזמן כעס, האדם נותן פתרון לכעס, לא לחיים שלו. אחרי הכעס, יחזרו החיים שלו.
כן, לפעמים בן אדם, אם זה דבר שאפשר לתקן אותו, אז זה לא כל כך נורא. הבן אדם יסדר את זה, אבל אם הוא עזב עבודה ואחרי שבוע הביא מישהו אחר, עכשיו הוא רוצה לחזור והוא חוזר בו, וכבר יש מישהו אחר, אפילו אם מסכימים, כבר יש מישהו אחר, נגמר הסיפור, שבר את מטה לחמו.
נכון.
אחד פירק את הבית, הוא רוצה לחזור, אבל זה כבר מאוחר, כבר התחזרו כל אחד למקום שלו. הוא שלח את העובד שלו, הוא כבר...
נכון, החלטות שמתאימות לזמן כעס, הן מתאימות לזמן כעס, אבל אנחנו לא חיים כל הזמן בכעס. נכון? הערה חשובה מאוד.
זה להיות מאוד מאוד גבוה, ואנחנו תמיד אומרים לעצמנו, הפעם הזאת, אבל באמת הצעד הוא צעד נכון. אבל בוא נחזור אחורה, הרי לא נולדנו היום. נולדנו לפני עשרות שנים, כל אחד לפי הגיל שלו, והרבה פעמים בחיים עשינו צעדים דרסטיים, או מילים דרסטיות, וראינו כמה זה פגע בנו. ותמיד חשבנו שהפעם הזאת זה באמת, ובסוף ראינו שלא, ואחרי זה עוד פעם ועוד פעם. אז גם הפעם הזאת שאנחנו בטוחים, אנחנו בסוף נראה, יש לנו כבר ניסיון קודם, שברגע זה אתה לא יכול לשפוט את עצמך בכלל, אל תעשה כלום. אז מה נגיד מילה טובה? לא, אל תגיד כלום. תלך, תשתה, תלך, תצנן את עצמך במשהו, תנוח, תתברר. אל תגיד ואל תעשה. לא שתגיד טוב, כי אם תגיד טוב, בסוף אתה תתרתם. אם תעשה איזשהו צעד, בסוף תחליף את זה לצעד לא טוב. אל תגיד ואל תעשה. פשוט אל תעשה כלום. תפרוש את עצמך בשקט, תגיד, כרגע אני צריך קצת זמן לזה, אני אחרי זה... ואז שאתה תגיב, אתה תגיב כבר תגובה אחרת.
יפה. הרעיון הוא מובן והוא נהדר.
תודה רבה לרב.
ברוך תהיה, כל טוב, יישר כוח. כל טוב. ערב טוב.
שלום וברכה.
שלום, ערב טוב.
הרב, אני סבלתי תקופה ארוכה מחרדות.
כן.
ואחרי זה סבלתי גם מדיכאון.
כן.
ובזמן הזה, אחרי תקופה ארוכה, אני מרגיש שאני מנותק מעצמי.
הדיכאון בא אחרי החרדות?
כן.
כן.
ואחרי זה אני הרגשתי תקופה ארוכה של ניתוק מעצמי ו... כזה, אני עושה דברים ואני לא חי את הרגש שלי.
נכון, מובן.
מה אני אמור לעשות? כן.
כמה זמן היו החרדות?
חצי שנה.
וכמה זמן הדיכאון?
איזה שנה.
ומישהו יבחן את זה?
לא.
הבנתי, פשוט חוסר חשק ככה לחיות. וכמה זמן אתה מרגיש מנותק מעצמך?
איזה שנה וחצי כבר, גם היה עד החרדות, עד עכשיו.
הבנתי. תראה, בגדול, מה שקורה הוא כך. בחרדות הן מערכות חשיבה שמייצרות דאגות ללא בדרך כלל בסיס שאכן יש סיבה לדאוג להם. או, גם אם יש סיבה, בכל אופן הדאגה היא רבה מדי. כלומר, חרדה היא לא תמיד בלי סיבה. לפעמים יש לה סיבה, אבל יותר מדי דואגים אותו דבר. ואחרי שדואגים יותר מדי, כלומר חרדם, אז מגיע הזמן שבו האדם, הוא כבר, נקרא לזה, נמנע ממפגש עם עשייה ותפקוד, והוא נכנס לעשייה יותר מינימלית, פחות מקסימלית. כלומר, הוא פחות יוזם, פחות מדבר, פחות מתפקד, הוא פחות. החרדה גורמת לאדם להיות פחות. פחות בעשייה שלו, פחות בתפקוד שלו. ואחרי הפחות הזה של האדם, אז בהרבה מאוד מקרים, אחרי החרדה יגיע הדיכאון. מדוע? מכיוון שאז האדם הוא פחות מתפקד, פחות עושה. כשאדם פחות עושה, פחות מתפקד, הוא יותר מכונס בתוך עצמו. אז המצב רוח יורד, ואתה מגיע דיכאון. אחרי הדיכאון, יכול להגיע מצב שבו, כאשר האדם הוא יותר ויותר סובל מהרגשה רעה, תסכול, דיכאון, ייאוש וכדומה, אז כדי שהנפש תוכל, כביכול, נקרא לזה, מעין מנגנון עזרה ראשונה, שהוא לא תמיד יעיל לדווח ארוך, אבל הוא עוזר קצת לדווח קצר, מעין מנגנון ראשוני שבו, במנגנון הזה, הנפש היא מייצרת התנתקות. בשביל לא להרגיש את הכאב, אז מתנתקים מהכל. שומעים מוזיקה, לא מרגישים. אוכלים משהו נחמד, נעים, לא מרגישים. הולכים עם חברים, לא מרגישים. יותר ויותר מתנתקים, הנפש יותר מתנתקת. מדוע? מכיוון שהנפש עושה כביכול מעין חשבון. חשבון שאומר, אם כל כך הרבה מרגישים רע, אז לא משתלם להרגיש. אז למה להרגיש בכלל? אז לא כדאי להרגיש. ואז היות ולא כדאי להרגיש, אז מתנתקים, אז מגיעה התנתקות. אז זה הסבר אחד, מיני כמה שיכולים להיות, אבל זה אחד מההסברים היותר רגילים ושכיחים, איך מהחרדה מגיעים לדיכאון, והדיכאון מביא לידי מצב שבו אנחנו מרגישים את ההתנתקות. מה אנחנו יכולים לעשות? קודם כל הייתי אמליץ, כן לחפש איש מקצוע שתוכל, שיוכל לעזור לך, יוכל ללוות אותך, כיוון שזה כבר הרבה מאוד זמן. לא מדובר על תהליך שבו עצה או כיוון חשיבה לבד יוכל לעזור, אלא צריכים באדם שיום יום, לא סליחה, לא יום יום, יום יום ייתן תרגילים, אבל פעם בשבוע ילווה. יום יום יוכל, אתה תוכל לקבל תרגילים, מה לעשות, איך לעשות, איך להתנהל, אבל באדם שאתה יודע שהוא מלווה אותך, שהוא איתך. אפילו זה, עצם זה שתרגיש שיש עוד בן אדם איתך, תוכל להרגיש שיש מי שלוקח איתך את המסע. וזה מסע. זה מסע, הוא לא לוקח, הוא לא חייב לקחת הרבה זמן, אבל הוא כן. זה קודם כל הכוונה כללית. עכשיו נקודתית, למה שאתה אומר עכשיו שאתה מרגיש מנותק, כן כדאי לקחת איזה שהם נקרא לזה פרקי זמן, שבהם אתה מתנסה בחוויות חיוביות. דוגמה, 5 דקות, 10 דקות ביום, שבהם אתה עכשיו מנסה, במערכת החשיבה שלך, לשכוח מה הכל, לעזוב את הכל, ולהתרכז עכשיו רק בדבר אפילו שטחי, אפילו מאכילת מאכל מסוים, שמיעת מוזיקה, משהו שהוא לא דורש כל כך הרבה מאמץ, אבל להתרגל.
אבל החוויה עצמה היא לא מרגישה בכלל.
נכון, היא לא מרגישה, ולכן מה שכדאי לעשות זה נקרא להתאמן ולהתרכז. איך עושים את זה? אם נגיד עכשיו אתה יושב על כיסא, אתה יושב על כיסא עכשיו? אתה שומע אותי?
כן.
אתה עכשיו יושב על כיסא, עומד, מה אתה עושה עכשיו?
אני הולך.
הולך. בסדר. יש איזשהו קיר לידך או משהו כזה שאתה יכול רק לגעת בו? מצוין. אני עכשיו יש לי ידית של הכיסא לידי. אני עכשיו לוקח את הידית של הכיסא, אתה יכול לקחת את היד ולגעת בקיר. עכשיו אתה ואני יכולים לדבר, ואתה פחות מרגיש שאתה עם היד שלך על הקיר, ואני עם היד של הכיסא, כי אני מתרכז למה שאני אומר, ואתה עם מה שאתה שומע. עכשיו, אם בעיה ואני אפסיק לדבר, ואתה תפסיק לשמוע, תתרכז עכשיו בקיר. אני אתרכז שנייה אחת בכיסא. אני מרגיש אותו יותר. אני מתאמן בלהתרכז. להתרכז, אפילו בחוויה חושית, כמו לגעת, חוש המישוש, לגעת במקרה שלך, נוגע בקיר ולהרגיש בזה, אז תלוי, ככל שאתה מתרכז בזה, אתה מרגיש את זה יותר. אתה כמו לוחץ על כפתור שמעורר את הרגשות יותר. וככל שאתה לא מתרכז בזה, אז אתה לא חווה את זה. מה שקרה הוא זה שכבר הרבה זמן אתה אומר שאתה מרגיש מנותק. הסבירות רבה שהנפש לך היא כבר מראש מחפשת אפילו איך לא להתרכז בזה. מה שכדאי לעשות זה להתאמן ולהתרכז. איך? תיקח לעצמך 2-3 דקות. אתה עכשיו סוגר את העיניים, יושב על הכיסא ומחזיק את הידית של הכיסא ומנסה להתרכז ולהרגיש את ההרגשה. לא יותר. זה לא מטפל בדיכאון. זה לא מטפל עכשיו בלהרגיש טוב יותר, אבל זה כן יעזור לך להתאמן ולהתרכז בהרגשה. לאחר מכן נוכל לגעת בגישה שהזכרנו מקודם, לקחת 5 דקות ביום איזושהי חוויה חיובית ולנסות להתרכז בה. ככל שתהיה מאומן יותר בלהתרכז, תוכל יותר לחוות את החוויה החיובית שעליה אנחנו מדברים. ככה בהדרגתיות תוכל יותר ויותר להעביר מסר, כמו היינו אומרים, סמוי לנפש, שאומר כן, מותר לי להרגיש טוב, נחמד להרגיש טוב, תעורר מחדש את היכולת הזו שאולי קצת סובלת מחלודה, להרגיש טוב. זו חוויה להרגיש טוב, אבל זו גם זו חוויה שתלויה בריכוז. האדם בדוגמה שהוא דואג והוא בלחצים, הוא עכשיו יכול לאכול ארוחה טובה, הוא פחות מרגיש אותה. אבל עכשיו הוא יוצא לחופשה, הוא מתנתק, הוא סוגר את כל המערכות שיכולות להשיח את דעתו, הוא עכשיו יותר מרוכז ונהנה מאותה ארוחה. מדוע? כי הוא מרוכז בה. אז זוהי מעלת הריכוז שעליה דיברנו.
אני קורא ספרים וזה, אבל אני כן מתרכז בדברים.
כן, נכון, אתה צודק. אבל ספרים, זה יכול להיות חוויה שהיא יותר מדי, נקרא לזה אינטלקטואלית, יותר מדי מופשטת. היא לא מה שתלחץ לך על הכפתור להרגיש טוב. אני אומר, אדר, אבל תיקח דברים שטחיים, לא דברים שהם קרובים יותר למקום רוחני, למקום שהוא יותר מוחשי, למקום שהוא גורם להרגיש טוב, בלי יותר מדי עומק. אני לא חיילה אומר לא להעמיק, אני כן אומר, במקרה הזה כן, צריכים דברים שהם פשוטים יותר, שטחיים יותר, לעורר מחדש את הרגשות.
הבנתי, תודה רבה.
בבקשה, כל טוב. תכף נצא להפסקה, יתייחס לעוד שאלה. לגבי החתם סופר בפרשת בחוקותיי, שאומר שתשפ"א תהיה שנה מיוחדת, מה יתייחס לדברים? התשובה היא, הרבה הזכירו את החתם סופר בפרשת בחוקותיי, תשפ, שנה רעה, תשפ"א, שנה טובה. אבל האמת היא שמי שיפתח את החתם סופר פרשת בחוקותיי יראה שהדברים האלה לא כתובים בכלל. לא כתוב שם דבר כזה. כתוב שם משהו אחר. כתוב חתם 20 פסוקים, שיש בהם כללות, והוא אומר שהגימטריה שלהם היא תשפ"א, ואז הוא מוסיף, אם נוסיף את האלף, זה יהיה תשפ"א, אבל הוא ודאי לא מדבר על זמן, הוא מדבר על גימטריה של פסוקים. ובכלל, אנחנו לא בשנת תשפ"א, אנחנו בשנת ה-תשפ"א, אנחנו לא בשנת 781, אנחנו בשנת 5781, אנחנו ה-תשפ"א. ומי שיראה שם החתם סופר בכלל לא מדבר על זמן. הוא לא מדבר לא על שנה, ולא על זמן, ולא על תקופה. בסך הכל מדבר על גימטריה, כמו שהחתם סופר מרבה בגימטריות. אין קשר בין תשפ"א, שאומר החתם סופר בפרשת בחוקותיי, לבין השנה הזו תשפ"א. אמנם, זה יפה שתשפ"א מזכיר מאשפות, אשפות ירים אביון, אמנם הביא את זה החתם סופר מאשפות ירים אביון, אבל עוד פעם, הוא לא מקשר את זה לשנה, הוא מקשר את זה למשהו אחר לגמרי. זה לא קשור לשנה, ואנחנו כאמור לא בשנת תשפ"א, אלא בהי תשפ"א. זה נחמד למצוא עידודים, וזה טוב למצוא עידודים, רק חשוב למצוא עידוד שהוא אכן ראוי, מדויק, נכון, ובדרך כלל, עידוד אמיתי הוא עידוד שגם דורש מחויבות. אם אז, כך בנויה התורה. אם והיה תשמעו, אם והיה עם שמוע, אז יהיה תוצאה. להגיד שיהיה שנה טובה בעקבות השנה הקודמת, זה איחול, זה תקווה. היינו באמת רוצים את זה, אבל חשוב להתפאר על זה, חשוב לקיים מצוות על מנת שהדבר הזה יהיה. זו המערכת שאותה אנחנו מכירים, זו המערכת שקיבלנו. מהר סיני, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, זו המערכת. נצא להפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים לאחר מכן.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עוללים, הקרן החדשה של מרן רבי חיים קניבסקי בקופת העיר, נותנת רשת ביטחון תזונתי לילדים רעבים. תורמים ולוקחים חלק במצווה וזוכים בעזרת השם לברכה לפרנסה ברווח. חייגו עכשיו לקופת העיר 1-800-39-47-47.
שלום, כאן חיים אהרונוב, סמנכ"ל לויס, מכירת רכב. רכב כבר מזמן אינו מותרות. יש לנו מגוון ענקי של כלי רכב, בעלי נתונים מדהימים. גלגלנו את החיסכון בעלויות להנחה מטורפת על הרכב. הנחה שלא תחזור.
לויס מכירת רכב, כוכבית 5326. כפוף לתקנון.
קורונה יכולה להתפתח למחלה קשה עם סיבוכים שעלולים לגרום למוות. מסכה אחת לא מספיקה. זכרו, אם רק אתם עוטים מסכה בחברת אדם אחר, זה לא מספק לכם את ההגנה הנדרשת. כאשר מתקיים מפגש בין שניים, אם אחד עוטם מסכה על הפה ועל האף, יש לו הגנה של 85%. אבל אם שני האנשים עוטים מסכה, ההגנה מפני הנגיף עולה ל-95%. קורונה יכולה לגרום למוות. מסכה יכולה להציל חיים. לקו מידע, מתי ההסברה למגזר החרדי, חייגו 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
מיניבר נועם אחד, תשכחו מכל מה שידעתם על מיניבר. מים חמים לשבת, זה מיניבר נועם אחד, כוכבי 85-10.
אני צריך וילון שיתאים בדיוק לצבעים של הסלון.
ומה עם וילון שיתאים גם לארנק? עם מרקנטיל סמייל אתה משלם פחות. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישה מאחד מסניפי רשת הום סטייל. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל, בכפוף לתקנון.
כללית איתכם גם מהבית עם כל השירותים הדיגיטליים. רופא אונליין, בקשות אונליין מהמרפאה או מהרופא, וייעוץ טלפוני עם הרופא האישי בלי צורך לצאת למרפאה. לפרטים כוכבית 2700. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
אתם קוראים עיתון, אבל מה שמעניין אתכם זה המודעות? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטיב ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים.
הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים, ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
נו, איך הג'ולט? נתן טעם של שבת גם לחולצות?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101. אבקת כביסה להסרת 101 קטמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
הלו.
כן, ערב טוב.
שלום. רציתי לשאול, פעמים אני, כאילו, קשה לי לפעול לבד, אני צריכה כאילו תמיד שמישהו יהיה איתי, או ש... יעזור לי, או שיכוון אותי.
כן. השאלה מה? איך אפשר לגלות?
לפעול לבד, כאילו, כן, לדעת מה אני צריכה לבד, זה ש... כל הזמן כאילו צריכה שיהיו איתי כדי שאני אפעל עליו.
כלומר, לקבל הוראות, זו הכוונה.
כן, אני אוהבת לקבל הוראות מאנשים.
בעצם השאלה היא כזו, מה קורה כאשר אדם הוא, כאשר מקבל הוראות מאנשים, אז הוא כן מתפקד? כלומר, זה מה שאת אומרת, כאשר את מקבלת הוראות, את כן מתפקדת?
כשאני לא יודעת מה לעשות, אז אני לא מתפקדת.
כן.
אבל גם כאשר גם פעמים אני מתביישת לבקש שיתנו לי הוראות, כי...
לא נעים.
לא נעים לי כל כך.
מובן. בעצם, יש עצמאים ויש שכירים. אני לוקח את זה כמשל. אחת הסיבות שאנשים אוהבים להיות שכירים, יש כל מיני סיבות, אחת מהם, באמת, הם צריכים לקום בבוקר ולהיות נאמנים למטרות ברורות מאוד שמישהו אחר מציב להם.
כן.
ויש בזה יתרון, אבל יש גם את החיסרון של האדם העצמאי, שהוא קם בבוקר והוא אמור להיות המנהיג של עצמו. הוא אמור לקבוע מה עושים. איך הוא יכול לקבוע מה עושים? השכיר הוא יודע מצוין מה הוא עושה. אומרים לו מה לעשות. העבודה שלך היום היא אספק, א', ב', ג'. מצוין, יש לו 8 שעות עבודה, הוא יודע מצוין מה הוא אמור לעשות, והוא מתרכז בעשייה הזאת. מה קורה עם העצמאי? העצמאי יש לו בעיה, כי הוא אמור ליצור. הוא אמור ליצור את העתיד. הוא אמור ליצור את התחום שבו הוא רוצה להתפתח. הוא אמור ליצור את הדוגמה, מוצר או מחירות, הוא אמור ליצור.
כן.
הוא לא יכול לקבל הוראות, הוא לא יקבל הוראות. הוא נמצא כמו, נגזים קצת, באי בודד, והוא עכשיו צריך להפוך את האי בודד הזה לאי פורח. הוא צריך לעשות את זה. הכל. זה העצמאי, לכן בבית מסוים זה יותר קשה. הוא צריך לייצר את המוצר. למה הבאנו את המשל, את ההבדל, המשל הזה, וההבדל בין השכיר לבין העצמאי? כי זה חשוב גם לחיים שלנו. גם לחיים שלנו חשוב לדעת שיש לנו דבר שהוא דומה לזה. מה הדבר הדומה לזה? הדבר הדומה לזה הוא שאנחנו מקבלים הוראות מה לעשות, איך לעשות. אבל אז, דוגמה, אדם מגיע הביתה. מגיע הביתה עם הילדים שלו, או יש לו את הזמן הפנוי שלו, הוא לא יודע מה לעשות באותו זמן. משועמם, לא יודע מה לעשות.
כן, נכון, זה קורה לי הרבה.
יפה, למה זה? אחד מהסיבות הוא כי... אנחנו עכשיו צריכים לייצר את המעביד הפנימי, הבוס הפנימי, הבוס שבתוכנו, המעביד שבתוכנו. בוא נשתמש באותה גישה שיש לאותו מעביד. מה הגישה שיש לאותו בוס? יש לו גישה שאומרת, אני חייב ליצור, שום דבר לא יקרה. שום דבר לא יקרה. אדרב, אני גם מתענג מכך שאני היוצר. בוא נלך אל כיוון החשיבה הזה. בוא נלך על המגמה הזו. המגמה הזו אומרת כך. אני עכשיו יש לי שעתיים פנויות. אני מגיע עכשיו הביתה. מה אני עושה הביתה? יש לי שעתיים פנויות. יש לי משפחה. מה אני עושה? למה אני מגיע הביתה? בואי ננסה לתת מענה לשאלה הזאת. זו נראית שאלה לא חכמה כל כך. מה זאת אומרת, למה הולכים הביתה? הולכים הביתה, כי הולכים הביתה. אז זו שאלה, היא לפעמים היא לא חכמה. אבל לפעמים היא שאלה שיכולה לעורר דיוק. אם והיה והאדם ישאל, למה אני הולך הביתה? אני הולך הביתה כי יש לי מטרה. יש לי מטרה לנוח. יש לי מטרה לחנך את הילדים. יש לי מטרה ליצור, ללמד אותם. יש לי מטרה לצחוק איתם. יש לי מטרה להענק להם חום וחיבה. מצוין. בוא נגדיר את המטרות האלה. עכשיו בוא ננסה לצייר אותם. במוח, דמיון. אני עכשיו רוצה לנוח. נהדר. איפה אני נח? איך אני עושה את זה? אני עכשיו רוצה ללכת לחנך את הילדים. מה אני עושה? במי אני משקיע? במי אני משקיע? בגדול, בקטן, בגדולה, בקטנה. מה אני עושה? לנסות לייצר לאיזשהו פרק זמן מסוים. נגיד, שעתיים מגיע הביתה, מה אני עושה בזמן הזה? לא משנה עכשיו אם זה יהיה... כבדיוק, לא משנה כעת אם זה יהיה או לא יהיה, תכף ניגע במה אנחנו עושים בשטח. אבל קודם כל, בראש. קודם כל בראש נתחיל להתרגל, לא להיות נגרר. אני חוזר הביתה, למה? כי אני חוזר הביתה, כולם חוזרים הביתה, איפה אני אחזור? לא הביתה, אני אלך לשם בספסל, ברור שאני אחזור הביתה. זוהי תשובה שהיא יכולה להכיל הרבה תסכולים בסוף, כי האדם הוא לא מספיק מגדיר לעצמו גם את הזמן הפנוי שלו. ועד הרבה, בזמן שאדם מקבל הוראות, זו לא הבחירה של האדם בהיבט מסוים. איפה האדם? איפה אנחנו פוגשים את האדם? בדיוק באותו זמן שאף אחד לא אומר לו מה לעשות, אז הוא פוגש את הבחירה שלו. אז פה זה הבחירה של האדם. אז כדי שתהיה לבחירה טובה, בואו נגדיר לעצמנו, כמו שכתוב בתורה, נתתי לך את הטוב ואת הרע, ואת החיים ואת המוות. קודם כל זה מוגדר. לאחר מכן הוא בחרת בחיים, כדי שנוכל לבחור. קודם כל בואו נגדיר. נגדיר מה זה נקרא טוב. טוב זה שאני חוזר הביתה ואני עושה א', ב', ג'. אפשר גם יותר מכך. איך המטרות האלה יעזרו לי? מה משמעותם?
אבל זה כאילו לי מספיק דברים כשאני צריכה לעשות. אני לא, אין לי הרבה דברים לעשות בבית.
כן.
אני חושבת אולי מספיק הרבה.
בהרבה מאוד מקרים, כאשר אין לנו מספיק דברים לעשות, זו תוצאה. זה לא מציאות. זו תוצאה. כי הרי אנחנו מכירים הרבה מאוד אנשים מאוד יסירתיים, וחלקם הם אפילו חולים, חלילה נכים, אין להם משפחה, ובכל אופן, אין להם דקה פנויה. הם עסוקים מאוד, הם יצרנים מאוד. אנחנו לא שונים מהאנשים האלה. הם לא נולדו להיות בהכרח כאלה. סליחה?
הם אנשים כאלה יותר יצירתיים.
יופי. עכשיו, היצירתיות הזאת היא, הם אולי כן נכון לומר שהם כן נולדו ככה, אבל לא רק הם. אלא כל ילד בעולם, אין ילד בעולם שלא נולד יצירתי. אין כזה דבר. כל ילד הוא נולד מאוד יצירתי. עם הזמן הוא מאבד את זה, אבל אין ילד שלא נולד יצירתי. כל ילד נולד עם המון אומץ, המון יצירתיות, המון עוצמה, המון סקרנות, המון חוכמה. אם לא, הוא לא היה לומד ללכת. אם לא, הוא לא היה לומד לדבר. אם לא, הוא לא היה מתנסה בכל כך הרבה חוויות. וההתנסות בחוויות היא זו שעוזרת לו להתחיל ללמוד, ללכת, לדבר, להשתלב בחברה וכדומה. עם הזמן, זה נעצר בגלל כל מיני סיבות, אם זה בגלל ביקורות, השפלות, השוואות. האדם נעשה יותר ויותר מודע לחברה, סביבה הוא נמצא, בה הוא חי, ואז הוא מייצר השוואות בינו לבין האחרים, ואז הוא מגיע למסקנה שהוא לא כל כך שווה ולא כל כך יעיל, ואז הוא מתסכל את עצמו, פוגע בעצמו, מנמיך ציפיות, מנמיך ציפיות, אז הוא נשאר במינימום עשייה. מינימום עשייה מייצרת מערכת חשיבה שאומרת, מה אני אמור לעשות? אין לי מה לעשות? יעשו בשבילי? או יגידו לי מה לעשות, ואז אני אעשה. אבל זו מערכת שהגענו אליה.
מפחדים לפעול.
בדיוק, מפחדים לפעול. אבל זו מערכת שהיא הוטבעה בנו עם הזמן. היא לא נוצרה בנו. ואנחנו אמורים לעורר אותה מחדש. איך מעוררים אותה? בוא נחזור לאותו בן אדם שהוא יצירתי, והוא עושה, והוא מאוד מרשים בכל העשייה שלו. אנחנו מסתכלים על אדם כזה, וזה נראה לנו שהוא באמת יצירתי מאוד, אבל גם הוא עשה המון דברים. הוא עשה 60-70% מהדברים שהוא עשה, הם כבר לא רלוונטיים היום. הוא ניסה בתחום הזה, והוא ניסה בחברה הזו, והוא ניסה בקהילה הזו, והוא ניסה, והוא ניסה, והוא ניסה, והוא ניסה, והוא ניסה. ולאט לאט האדם, עם ריבוי הניסיונות שלו, הוא נעשה יותר מדויק, מה בדיוק הוא רוצה לעשות, איפה הוא רוצה להתמקד, מה יותר השאיפה שלו. אבל הוא מלטש והוא משפר והוא משדרג תדיר את מערכת החזון שלו, את מערכת החשיבה של מה אני רוצה שיהיה. הוא כל הזמן מתנסה בזה.
מנסה.
בדיוק. וההתנסות היא מחדדת את השאיפה של האדם. צריך לדעת שזה תהליך. זה לא דבר שהוא מתבצע ברגע של החלטה. ברגע של החלטה הפוך, אין כלום. זה כמו אדם שאומר, אני עכשיו רוצה ללמוד שפה חדשה. הוא יודע משהו, הוא לא יודע כלום, אבל עכשיו הוא מוכן לתהליך. עכשיו הוא ילמד מילה, ועוד מילה, ועוד מילה, והוא יתנסה, והוא יתקשה בשיחה, והוא ינסה עוד פעם, ולא יבינו אותו, ויצחקו עליו, והוא ינסה, וככה אלף פעם. אחרי אלף פעם הוא יתחיל לדבר.
אבל זה התחיל תהליך.
לא לפחד להתנסות. יותר גרוע לסבול מלהקשיב לפחד ולא להתנסות. יותר קל להתנסות ולהתגבר על הפחד. בשני המישורים שכעת הצגנו, משלמים מחיר. רק לפחות, בוא נשלם מחיר שהוא גבוה ומתגמל. ניקח פחדים וניזום ונעשה וניפגע קצת ויצחקו עלינו ונעשה בכל אופן ונתמיד ונלמד והנה מלוטשים יותר, חזקים יותר, בריאים יותר. וחוכמת חיים מגיעה עם הרבה ניסיון, והרבה ניסיון מגיע עם הרבה טעויות, והרבה טעויות מגיעות בעקבות זה שלא היה פחדים בהתחלה, והיינו מוכנים להתנסות בכל אופן. זה מה שעזר לנו.
לא, לא, להיות עם אומץ.
להיות עם אומץ.
צריך
עם אומץ. אומץ לא חייב להיות משהו שהוא גדול מאוד. אפשר להתחיל מדברים שהם קטנים יחסית, אבל מתחילים. משהו שהוא קצת מעבר למה שאנחנו רגילים. בסדר?
טוב, תודה רבה.
שיהיה בעזרת השם בהצלחה.
מהשידורים שלך, תודה.
תודה, תודה רבה. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. נרצה ראשית להודות למי שהיו איתנו כאן, לצוות הנפלא, קובי אלי ואורי כהן, ומחר בעזרת השם בשש ורבע, שיעורנו כאייל תהרוג, בנושא הלכתי, בנושא עליות לתורה, מכירת העליות, איך עושים את זה בשבת, ועוד סוגיות הקשורות לנושא הזה. היו ברוכים, לילה טוב.